כן, שנשאלה פה השאלה שלכאורה אם אדם תמיד שואף לגדולת שלמות אינסוף, זה משהו שלו, למה הוא לא ישיג אותו? ובכך ייווצר מתח בין מציאותו המוגבלת, האקטואלית, ובין השאיפה הנשמתית שלו. וענינו על זה שתי תשובות. שאני כבר לא זוכר אותם. אחת מהן זה בטח הטבע הנשמתי שלנו, נכון? מאחר שזה פשוט טבענו, זה אופי החיים, זה, לכן זה לא, זה לא יוצר שום מתח, כי זה פשוט תכונת החיים. פשוט להתקדם, וכשאנחנו הולכים ומתקדמים, בזאת אנחנו מוצאים את עצמנו מלאי ערך. תשובה אחרת, זה היה כי אנחנו חיים את חיי התורה, זה ענפים של האמת המוחלטת. ובתור ענפים של האמת המוחלטת, אז אם כי את האמת המוחלטת מצד עצמה אנחנו תמיד הולכים והורגים, ומכל מקום יש לנו אחיזה בה בעצם הערך האידיאלי של חיינו. גם אמרנו ששני התשובות האלה בעומק העניין זה אותה תשובה. עכשיו תזכיר לי איך קוראים לך. חגי. אז יש לחגי תשובה נוספת. כן,
האדם בחיים הקונקרטיים שלו, בכל מצב שהוא ראה, הוא כבר נמצא, הוא נמצא שם, הוא לא שוקק לזה, אז הוא נמצא שם. למה? כי האמת המוחלטת כוללת באיזשהו מקום כל משהו, כל מצב שבו הוא נמצא. הוא לא מחפש, יש אחד לבדם שהוא לא מחפש אחרי משהו, הוא נמצא שם. אני מבטא נכון.
אני חושב שאיך שניסחת את זה בפעם הקודמת היה יותר מוצלח, ושעכשיו ניסית לנסח את זה כל כך טוב, עד שזה לא היה טוב. ודווקא מה שהדגשת אפשר למחוק. זה לא שאדם לא מחפש, אדם מחפש, אבל זה שהוא מחפש זה לא סימן שהוא לא נמצא שם. זה הנקודה. עד רבה, מאחר, אפשר להגיד ככה. מקודם אנחנו בתשובות הקדומות אמרנו עד רבה, כשהוא מחפש אז הוא נמצא שם. אני חושב שהנקודה של תשובתך היא האמת המוחלטת מצד עצמה, לא יש מדרגה שהיא לא כוללת. ומצד זה, כל אדם באשר הוא כלול באמת המוחלטת. עכשיו, פה צריכה לבוא הערת הזרה. זה לא עומד בסתירה לעניין שהוא מחפש. כי אם כל השלמות המוחלטת שכוללת גם אותו, מכל מקום היא כוללת גם את חיפושיו. אז זה אספקט שלישי למה שאני אומר. אבל לא להדגיש שאדם לא מחפש, כי אם אדם לא מחפש, הגיהנום טוב מזה. טוב, אז הלאה. אז אנחנו, אנחנו צריכים להרחיב קצת את הדיבור ביחס להשראה. מהי השראה? אז אנחנו דיברנו בפעם הקודמת כנראה על עיקר האמונה שהיא בגדולת שלמות אינסוף. אמרנו את שני הפירושים האפשריים פה, שהם שניהם בסיכומו של דבר מתכנסים לאותה הבנה, והיא זאת שהיא ודאי מתנסחת בחצי המשפט או במשפט השני, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל לסוג של ביטוי לגבי משהו באמת. אז את הרעיון הכללי פה הבנו שהעיקרון של האמונה הוא ספיגת איכויות, שלמויות, שהולכות הלוך ואור, לאין קץ, לאין סוף. תביעת החיים שהולכת ומתרחבת בכל איכויותיה, בכל צדדיה, חושפת בהם את השלמות עד כמה שהיא יכולה, ועל ידי זה עוד יותר ממה שהיא יכולה. זה תוכן האמונה, זה עקרון האמונה, זה עיקר האמונה. רק הביטוי הוא, כבר דיברנו שכל מה שנכנס בתוך הלב ולא בכל מה שנכנס בתוך המוח, לא מדובר פה על כל ההרהורים והמחשבות שאנחנו חושבים, אלא על המחשבה היסודית. המחשבה היסודית כנראה יותר מתאים לייחס אותה אל הלב, שבה אין מפרט פונקציונלי כמו שאפשר להבין או להמשיל את המוח, שהוא מרכז התפקודים על כל פרטיהם של חיים. אבל הלב עוד קודם לזה, עוד לפני כל תפקוד קונקרטי, החיות, הראשוניות של החיות, כמו שהכוזרים מתאר את זה, כמו שהביולוגיה מתארת את זה, החיים מתחילים קודם כל, האיבר הראשון של החיים זה הדופק, הלב. אחר כך ילך ויתרקם גם הראש והמוח. מחשבת החיים זה הקוליות, זה מדוניות העל של, של הנשמה שמתרגמת עצמה לכלל ממשות ריאלית בחיים. ותוכן, התוכן הנספג בלב הוא כזה שהולך בנספג, שזה סך הכל כל תודעת החיים שלנו שכוללת את כל מה שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו ויותר מזה, כל תודעת האני שבנו, והנה היא, יש בה את הכנף השנייה שלה שהיא מבקשת את התרחבות, את ההשתלמות, את הספיגה של מעבר למה שכבר נספג, את החוויה של מעבר למה שכבר נכווה. היא תמיד מבקשת את העתיד, לא רק את סכום העבר שהוא ההווה. ופה נכנסת המילה השערה, שכבר על פי הקונטקסט אנחנו צריכים להבין את את המשמעות של המילה, ותמיד זה טוב לעשות בכתבי הרב, ובכל מקום אנחנו מגיעים למילה שאנחנו לא בטוח שאנחנו מבינים אותה. צריך להפעיל קצת אינטואיציה, על פי המשפט להבין את הפרט, על פי הכלל להבין את הפרט. אז על פי מה שאנחנו מדברים פה, יש לנו כבר אינטואיציה ביחס למה זה השערה. אז השערה, כן, זה כנראה לא השימוש הרגיל שלנו, שאני משער שיבואו עוד כמה אנשים פה בהמשך הדקות הבאות. זה ספקולציה. זה, או שזה נכון, בסדר, זה נכון. אין לי הוכחה אל העניין, אין לי גם ודאות בעניין. אני משער. השימוש של המילה השערה בקונטקסט של המשפט פה הוא כנראה לא במובן הצר הזה של המילה. ונקדים את הסוף ונאמר, וזו הנקודה החשובה, בניגוד לשימוש הרגיל שברגע זה השתמשתי במילה השערה בתור משל, שבדרך כלל אנחנו מבינים את המילה כספקולציה, שהיא נושאת איתה את המשמעות של הספק, אי הוודאות, זה ממש לא הנושא כאן. זה לא העניין פה, וההפך מוחלט של זה, זה נכון. השערה פה היא לא נושא לספק בכלל. אי אפשר להיות מסופק בו. השערה פה היא נותנת מקום לספק כמו שהחיים נותנים מקום לספק. זאת אומרת, אתה מסופק אם אתה חי או לא? אתה יכול להיות מסופק אם אתה חי או לא? תחושת האני, כשאתה אומר את המילה אני, זה מה שאני מתכוון במילה חי, תחושת החי. אני זה תודעת חיי. יש לך ניד של אי בהירות, אי ידע ביחס לעניין הזה. בשום פנים באופן לא. אין לך דבר מוחלט, אין לך דבר ודאי, אין לך דבר חסר תנודה ביכולת הכרתך כמו תודעת חייך. זו התודעה המקיפה והמוחלטת והראשונית של כל תודעותיך. הידיעות שלך, ההבנות שלך, כל מה שיש בך זה רק נגזרת מתודעת העל הזו של האני. חיי הם תמיד רק מפרט שלה. זה דבר מוחלט מאוד. שהגדרתי למושג מוחלט, כשאני משתמש במילה מוחלט, זאת אומרת, זה דבר כזה שאם ניסית לחשוב אחרת, לא יכולת. זה נקרא מוחלט. אצלי. ההשערה היא גם היא כזאת. זאת אומרת, דיברנו כבר. בתודעת החיים ישנם שתי בחינות. כך אמרנו. הבחינה הזאת של תודעת אני כפי שאני ברגע זה, סכום כל הרגשותיי, סכום כל תודעותיי שמהוות את האני שלי, שאני מאוד, אני מאוד מאוהב בזה, בגלל שאני פשוט מזוהה עם זה, כי זה פשוט אני. ואין דבר שהייתי רוצה זאת אומרת, זה דבר שמאוד הייתי רוצה בקיומו, בשימורו. זוהי עצם תודעת האני. אבל הנה, לא פחות מתודעה הזו, כך אמרנו, יש את הזיקה לא רק לחיים, אלא לאור החיים. כלומר, לשנייה הבאה, כלומר, למה שעדיין לא חוויתי, לדבר שאני עדיין לא יודע, לא יודע. קיצור, השלב הבא, וזה שחרת, זה שלא יודיעו לי שיש גבול לעניין, כי אם יש גבול לעניין, זה אני חש שבזאת יש גבול לי, ובזאת אני עקוץ בחיי. ככה דיברנו קצת בעריכות, בפעם או בפעמים הקודמות. על כל פנים, השנייה הבאה, יש לי הוכחה על דבר מציאותה? אני יודע את התודעה הזאת שהיא עדיין איננה תודעתי? אז התשובה היא לא, כי איך אומרים, לא ידעתי והייתי. אם אני כבר יודע את השנייה הבאה, זה כבר שנייה הזאת. ומכל מקום, וכי יכול להיות לי ספק במציאות הזאת? וכי אני קשור בשניות הבאות בפחות ודאות ופחות קשר נפשי ממה שאני קשור בסכום כל השניות שעברו על חיי ומהוות את האני הנוכחי? תלמוד לומר, לא. כי האני הוא גם ההמשך. אותו צד שהולך מתרחב אל גדולת שלמות אין סוף. רק את המעבר למה שאני כבר חווה, אני משער. ידיעתי בדבר המעבר הזה, זוהי השערה. לא במשמעות ידיעה לא ודאית. אולי לא, תראה, אני מקווה. זה לא מקווה, אני לא מקווה שיש שנייה הבאה. זה משהו מאוד רפה למצות את הזיקתי לשנייה הבאה במילה אני מקווה שיש שנייה הבאה. זה מגוחך. זה אין שיעור חזק מזה. המילה המתאימה באמת פה זה אני מאמין שיש את השנייה הבאה. ואני מאמין, זה אני חי בכל מאודי את הזיקה לשנייה הבאה. זה עומק המושג של המילה אמונה או מחשבה יסודית או השערה. זה נקרא השערה, אני משער. המחשבה היסודית היא משערת. אם תרצו, היא נכנסת בשערים. אתם יודעים, מנתת שערי בינה, נכון? לפני למעלה מחודש סיימנו את הספירה הזאת שבאים ועולים בה בכל יודע עד יום הביקורים. שערי שמיים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח. קיצור, יש שערים. אתה אומר שיש שער בצמאון אינך? אני לא זוכר, אבל מאוד סביר אני משער שאתה צודק. ופנים, מאוד מתאים שיהיה. את השער. כן, צריך להראות את דרך השער. יפה. בשער הוא האלוהות המתגלה בעולם. יפה. ועומק העניין, כך צריך לבין. על כל פנים, השעבים הם באמת זרני חיים. יש פתחים, אתם יודעים, יש פתחים, שערים, יש פתחי שערים, יש כל מיני ספרים פנימיים, תמיד משתמשים במילים האלה. על כל פנים, באמת השערה הזאת, שזו מילה שהיא נמצאת הרבה בספרים ובכתבי הרב, יסודה באמת מאותה דרשת הזוהר המפורסמת שהרב מביא אותה פה באחד הפרקים הקודמים ועוד מקומות, על הפסוק נודע בשערים בעלה, אל תקרי בשערים כי אם בשיעורים, כפום שיעור הדיליבי בכל חד וחד. אתם זוכרים את זה? הנה בעמוד צדיק ב' למשל, ושבה אל מקורה, שבה אל הארץ, היא כולה רוגשת בה את סגולת חייה, מסתגלת היא להקשבה עליונה, לצלילים עליונים, באים וטסים מעולמים גבוהים ונאצלים, אשר כל חד וחד מקבל מהם כיפום שיעור הדילי. נודע בשערים בעלה, ומכל השיעורים יחד יגלה עוד השלום וזיו האמת וכו'. אבל באמת, שם בזוהר, שהרב צבי מציין אותו פה במקורות, מזה אני יודע. אז כתוב שם כפום שיעור הדיליבי, אופס, אתם רואים? השערת הלב. אז זה בדיוק, יש לנו בזאת שער להבנת האוריינטציה הזאת הנסתרת, על מה היא מדברת, על השערות הלב. שכן, יש ביום אחד תזכו, תגיעו לדעת אלוקים, שזה ליגה אחרת. אז שם בהתחלה, אז יש שם ביטוי של הרב, בדרך העומד של המחשבה הרמה, כך הרב מתבטא שם. מזה למדנו שישנם שתי מחשבות, ישנה מחשבה רמה, ישנה מחשבה לא רמה, לא יודע איך לקרוא לה, נקרא לה נמוכה. אני חושב שנכון יהיה להבין את זה שם, על פי מה שאנחנו מסבירים פה. זאת אומרת, ישנה את המחשבה הלא רמה, זו המחשבה in a thinking way, המחשבה המדעית. היא מחשבה נמוכה, היא מחשבה שיונקת מניסיון העולם החושני. המדע כיום יודע להגדיר את עצמו בתור היגדים נגזרים מכמויות הנמדדות על ידי סרגל ושעון. כל מה שאתה יכול למדוד אותו ועל בסיסו לעשות מניפולציות אינטלקטואליות, זה נקרא מדע. זה דבר מאוד חשוב, יש לו כמה תפקידים, הוא מאוד מועיל. כשאתה מדבר על הצדדים הכרתיים, יתרה מזאת, קדמה טכנולוגית, רווחת חיים, רווחות חיים, תוחלת חיים, כל זה הודות למחשבה הזאת, הנמוכה. לכן, אף למעלה מזה, הרב אומר, צריך להיות האידיאל של המדע. לרומם לא רק את היכולת של האדם, אלא להוות בסיס לרוממות הרצון של האדם. שאיפתו להיות טוב, טוב, כל זה חשוב מאוד. מכל מקום, זה עדיין בכלל מחשבה לעומת המחשבה שבה אנחנו עוסקים פה עכשיו, המחשבה האמונית, המחשבה היסודית, המחשבה המשערת, אז זו מחשבה שאיננה רמה. כי היא מצומצמת על פי ההכרות העולם הזהיות של האדם. אבל האדם באמת זה לא האני שהוא סכום כל תודעותיו עד רגע זה, ולא כל שכן שהוא לא מה שיתמצא במה שהוא יכול למדוד בסרגל בשעון ולהגיד על זה כמה הכללות או ניתוחים, אלא האדם הוא הרבה יותר ביטוי של מחשבתו היסודית, ששאיפתו לגדולת שלמות אינסוף, שנכלול כל תודעות חייו, וספיגתו את האיכויות כולם, שאחת מהן, כל הכבוד לה, עודה במקומה המצומצם לה, המחשבה המדעית. המחשבה הרמה זו המחשבה המשערת. זה דרך האום, כי אתם מבינים, על פי מדידות וסרגל ושעון, אפשר יהיה לנבות כל מיני דברים, עם אפילו לפעמים הרבה מספרים אחרי הנקודה. זה אפשר לקרוא לזה מחשבה, איננה משערת, היא מדויקת מאוד. אבל דיוקה זה גם חסרונה. ובעומק העניין הרב כותב באיזשהו מקום, שזוהי דווקא המחשבה המאוד בעייתית, רבת ההטעיות, עיין ערך מדע, וראה שמהדברים היותר יציבים במדע, זה השינויים הקונספטואליים שלו. להגיד משהו ודאי מאוד במדע, זה קשה. וגם כשאנשים דיברו בצורה ודאית מאוד, הרבה פעמים הם התבדו. אבל אדרבה, המחשבה המדעית זוהי מחשבה ספקולטיבית, זוהי מחשבה לא מאוד ודאית, ומסוגלת להגיע לדברים לא נכונים, גם זיקים. לא כן המחשבה הרמה בדרך העומד שלה. כן, אני לא יודע להגיד בשפה כמותית, בקושי בשפה איכותית, איך תראה מה שאני קורא פה השנייה הבאה. מה זה השנייה? זה בדיוק מה, זה משהו לא מוגדר, השנייה הבאה. כי אם זה מוגדר, זה כבר לא השנייה הבאה. אבל בסדר, אני לא יכול לקמת אותה, לעשות אותה, לא להכניס אותה למספרים, להכניס אותה לתבניות המתמטיות. אבל היא חזקה והיא ודאית והיא רלוונטית, וממלאת את חיי לאין שיעור מכל נוסחה מתמטית. הבהירות שאני חש ביחס אליה, המוחלטות שלה, הוודאות שלה, היא לאין שיעור, ואין בה גם טעות. אתם מבינים? מה? מישהו פעם טעה, הוא חשב שהוא חי, ואחר כך הסתבר שהוא טעה? מישהו חשב שיש שנייה הבאה, ואחר כך הסתבר שאין? קיצור, זה לא דבר שלא יכול להיות בו טעות. אין בו טעות, אין בו ספק, הוא הדבר הבהיר מכל. אבל הוא לא קונקרטי. יש בו לפעמים גם אינטואיציות קונקרטיות. כי לפעמים אז יודעים, אני אגיד לכם, באים חכמים לפני 3,000 שנה ואומרים באופן קונקרטי, עם ישראל יחיה והוא גם ישוב לארצו. אחר כך צאצאים הרוחניים באים לפני 500 שנה, אחרי שעם ישראל כבר נרמס ולא נשאר ממנו שום דבר, כי עם תרבד של ריקב אומרים, זה בעצמו סימן שתכף תהיה הגאולה. זוהי מחשבה מדעית, היא באה על בסיס מדידה וסרגל ושעון. אז בואו ראו שלנבות שעם ישראל ישרוד את הגלות וישוב להקים את תחייתו בעת קץ מגולה, שום מחשבה מדעית, שלא לדבר על זה, שלא יכלה להעיז להרהר על זה, אלא היא גם הייתה בתקופות ארוכות, הייתה נדה לשברם של הרוזים, של הבעלי ה... כן, קיצור, יש לכל אחד, כל קבוצה, יש לה את המיתוסים שלה, ויודעים להם לדבר בסגנון הנבור והמפוקח והמבוקר, והסרקסטי והסקפטי. וזה הרעיה שמאוד פיקחים. אז בואו ראו מי ריאלי ומי הזוי לחלוטין. אז טיפוסים כמו המהר"ל, שיש לו לוגיקה ואומר, תראה, הגלות זה יציאה מהסדר, סימן שאין גלות, מה שהיה להוכיח, אז הוא הכי ריאלי. זוהי השערה. אבל המציאות, אחת דתה, להיכנע בפני הקביעה הזאת, המשערת של המערה. כי זוהי ידיעה אמונית, נגזרת מאינטואיציית החיים של כלל ישראל, עד שהיא יודעת דברים באופן קונקרטי, מה ששום מדע לא ידע אותו. ויכולה להישיר מבט מול אנשי המדע, ולהגיד להם, אתם כולכם טיפשים. והיא צודקת. היא עומדת במבחן המציאות. אז הנה, אתם רואים שהשערה זה לא רק כמו שאני מדבר פה. תראה, זה לא קונקרטי. אני אומר, יש את השנייה הבאה. אני לא יודע להסביר לך מה היא, לא יודע. זה ברור, אני כל מודי קשור עניין, וזה עניין בלי. ישנם תובנות וישנה חוכמה שלמה. תראי לי לבשר לכם בשורה שיש מקצוע כזה שנקרא חוכמת האמונה, ובזה היא עוסקת כל הזמן בהשערות. כל חוכמת האמונה זה בתובנות רבות שונות ומשונות. אתם יודעים שישנה ספרות עצומה בתחום הזה. כל החוכמה של חכמי ישראל באמת, וגם חכמי האמונה, אומר לכם בסוד, אז הם מגדירים בכלל את המושג תלמיד חכם רק מי שהוא חכם בחוכמת האמונה. הם קוראים לזה חוכמת האמת. אמונה, האמת, זה אותו דבר. על כל פנים, מי שמבין איך לחשוב באופן השערתי, זה נקרא תלמיד חכם. אבל זה רק על פי המיסטר. בעלי המגלה יש להם הגדרות אחרות למי הוא תלמיד חכם, אבל יש מחלוקת. סגור סוגריים. לגבי עצם העניין, אני רק רוצה להגיד לכם את זה, כי תדעו לכם שמה שנקרא תלמידי חכמים באמת בישראל, רק בזה הם עוסקים. בשכל הזה. זה נקרא שכל גדול, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כל מיני טרמינולוגיות יש לזה. אבל רק בזה עוסקים. יש לזה המון הגדים. אני בא לומר לכם את זה כדי שלא תטעו במה שאני מטעה אתכם לדבריי, שאני מתראו, זה לא קונקרטי. השאלה מדעית, אם פסיקים אחרי הנקודה, זאת אומרת, אם מספרים אחרי הנקודה, הרבה. המחשבה המשארת, לא. אבל היא לא גמרה את מה שיש לה להגיד במילה, תראה, יהיה טוב, יהיה מעבר, גדולת שלמות אין סוף, ובזאת מצינו את חוכמת האמונה. עצם זה שישנם חכמים, אם מצינו, אז אפשר לקום וללכת, מבינים? אין טעם להמשיך לדבר, אבל עובדה היא שישנם חכמים רבים מאוד, תלמידי חכמים בישראל, יש להם ספרים רבים מאוד, כנראה שלהם הגדים רבים מאוד. הם כולם עוסקים בפירוט של הכלל של מה שאני אומר לכם, עם המון אספקטים שלו. זוהי חוכמת האמונה, זוהי חוכמת הנסתר, תקראו לזה איך שאתם רוצים. כן. הוא כבר מתחיל להפריש תרומות ומעשרות, להקריא קורבנות. אתה צודק, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. הרב צבי יהודה היה מדגיש לנו בזמירות שבת, אוהבי השם, המחכים בבניין אריאל. לא מחכים לבניין אריאל, יושבים שם מחכים, מחכים לנו, שנגיע ונבנה את זה. אבל הם כבר יושבים שם. כמו שהרב חלף כותב אל הרב, שהוא כבר יושב בבית השלישי, במכון קודש הקודשים, וכותב לו שם בלונדון, מתוך מקום קודש הקודשים, של בית שלישי, שם לעתיד לו. הוא קבוע שם. בסדר. אז הכל טוב יפה, אבל ההערה שלי גם כן טובה. אתה צודק, זה יפה, זה בסדר. מבחינה מסיימת. נכון. כל פנים, חיים בספירה אחרת. אבל רבי עקיבאים האלה, זה לא הכוונה שהם, כשהם מגיעים לצופים, הם לא קוראים את בגדיהם. אתה מבין? הם קוראים. רק אחר כך משוחקים. לא נתבלבל. נכנס לתוך הלב, זה תודעתי הממשית. זה שוב, אני לא יודע להסביר את זה יותר טוב ממה שאני אומר את המילה. מה אתה מתכוון במילה אני? תנסה לחשוב מה עולה במחשבתך למילה אני. אני הזה זה כולל. אני וכל מה שאני זוכר. מה שנוגע לי.
למה זה לא כולל מה שמחשב לעתיד?
אתה צודק. רק תראה שיש הבדל ביניהם. ואני שיודע לעתיד, זה מה שניסיתי להרצות. להגיד שאני הוא גם קשור לעתיד. אבל זה לא באותה מידה, זאת אומרת. זה אחר. יש שם עובדה שאפשר לחלק בין העבר לעתיד. אז יש חוויה כפי שחוויתי אותה, ויש חוויה שאני עומד לחוות אותה. אני קשור בכל מעודי ממה שאני, אולי אני יותר מעוניין בעתיד מכל מה שהיה לי. יכול להיות. אני קשור עם זה בכל נימי נשמתי, נכון. אבל זה סוג אחר, זה תודעה מסוג אחר. אני לא יודע להסביר אותו יותר מזה. זה נכון שבצורה בסיסית, אז מה שאני אומר פה זה נכון. תודעת עתיד היא גולמית. אני עכשיו, עתיד, מה זה עתיד? אני מתחיל לחשוב, מה זה עתיד? יש כאלה שהם כל כך חכמים שיודעים להתחיל לסמן קווים ההולכים ומתקנקרטים לעתיד. וזה חכמי ישראל. זה חוכמת האמונה. ואפשר להגיד הרבה דברים כדוגמת הדוגמאות שהבאת.
הפירוש שמה שכתוב כל מה שמוכן את התורה הזה למצוץ בטל משהו ממש ראוי להיות משואר שלא משואר כן או לא מחר ויש מנה מה שאנחנו עתידים מחר להיכנס בשערים
מה שנהיית נשמתנו כבר קשורה וחושבת שראוי להיות משואר היא מרגישה הרגשתה אומרת כל מה שספקתי זה כלום לעומת מה שאני עוד רוצה
בדיוק
תחילה
שמיום
בהגנה
של משואר לא במובן
ספקני
אלא משואר
כן, רק שללנו את האסוציאציה הספקנית במילה השערה כי בשימוש היומיומי שלנו במילה השערה היא נושאת בקרבה ממשמעות ספקנית וזה בכלל לא שייך ההפך הגמור שייך יש קצת מקום להאריך בזה כי זאת אומרת זה אלבון פשוט לאינטליגנציה אבל זה לא שאנשים רק כבר קראו את זה והבינו את זה לא נכון הם כבר כותבים על זה ספרים ומפרסמים את זה בראש כל חוצות את המושג השערה בכתבי הרב במובן הלא נכון אתה מבין? כי בן אדם את הטיפשות שלו הוא מוציא על זה ספר אז השם ירחם הרמב״ם אומר, לפני שאדם אומר דבר בציבור, שיחזור עליו 4 פעמים. לפני שהוא כותב ספר, יחזור עליו 1,000 פעמים. כי אחרת, יונצח קלונו, מה שנקרא. אז יש כאלה.
מה שאנחנו יודעים שהמחשבה משרתה הוא מובן ספקני, אלא מובן ודאי.
מובן אחר לגמרי. זה לא מובן שהוא... זה לא מובן שהוא נגזר מהרחוב. המילה השערה זה לקוח פה מהזוהר, אתם מבינים? זה חלק מההטעיה והקוצ'י שיש בכתבי הרב. הוא כזה חביב וכזה כזה מקסים וכזה סוחף אותנו וכזה אנחנו רוצים להיות איתו וכזה מדבר עברית כל כך יפה. אז כנראה אנחנו מבינים מה הוא אומר, אבל אנחנו תמיד שוכחים שהוא בכלל החבר שלנו. הוא בכלל... והשפה שלו זה לא השפה שלנו. וצריך בחרדת קודש, לשל נעליך מעל רגליך שאתה נכנס לקודש הקודשים הזה. ותיזהר עם כל הנכסים מאיפה הם באו, מן הגורן או מן היקב או מן הרפת. אז תיזהר. כי פה נמצאים בקודש הקודשים, ופה האטמוספירה היא לא עולה אל השפה הזאת, היא יורדת אלינו. השפה הזאת הרב יורד שם מהחלות העליונים ששם הוא נמצא תמיד, והוא יוצר איזה ממשק איתנו. אז במסגרת זאת, אז כל מילה, כמו ספר תורה, לוקחים, מנשקים, מבינים.
המחשבה
משארת,
זאת
אומרת,
זה תודעת חיים שהיא כל הזמן בתנועה.
כן, נכון. היא זאת שהולכת ספיגת העתיד זה השער. ספיגת המעבר זה השער. המחשבה היסודית משארת. המחשבה המדעית איננה משארת. היא יודעת, היא הוגה, אני לא יודע איך. היא סוברת, זו המילה הטובה. המחשבה המדעית סוברת, מפעילה סברה, איזה קו מחשבתי מוחי. אתם מבינים, אנחנו את הרעיון הוא מאוד מובן לכולנו, אני מקווה. הבעיה היחידית זה רק איך להתנסח. זאת אומרת, המילים לא אני מנסה לומר לכם כל הזמן, המילים אמורות להצביע לכם על דברים שמובנים מעליהם אצלכם כל הזמן. רק כן.
מה שאני אומר עכשיו, מחשבה מדעית זה מחשבה מהפוך, מחשבה משארת זה מחשבה חיה, כלומר זה עצם החיים שבה
אמת, אמת.
מחשבה מדעית זה מחשבה קרה, מה
שאני אומר,
אם זה סימפטום, זה חוקי
איתום,
חוקי
דפלט,
מנתח.
נכון. כן. קוראים לך?
לגבי מה שראוי להיות משוער. לא כתוב לגבי מה שמשוער. לגבי מה שראוי להיות משוער. אז לכאורה מה שכבר משוער, שזה גם הזיקה כלפי העתיד, אז זה מוגדר ונכנס בתוך הלב.
נכון. מה שכבר שוער, זה מה שנכנס בתוך הלב. מה שראוי להיות משוער, זה פעולת ההשערה זה הספיגה הליבית את העתיד. כששיערנו, זה מה שחווינו. זה כבר ההווה. ומה שראוי להיות משוער זה הנהייה הנשמתית שהיא כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים למעלה מזה. מה שהרב תכף יפרט במילים הבאות. אם אומרים על דבר הטוב, החסד, המשפט וכו', הכל מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. אז היא שואפת להיכנס בשערים, כל השערים, משהו למעלה מכל השערים. את זה היא שואפת לשער. ואז היא הולכת ומשערת. וכשזה שואר, זה החיים הנוכחיים. בסדר. אז הלאה, אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל מה שהוא חיים ופאר החיים, או על דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין העבריים, בין הלועזיים, אינם נותנים כי ניצוץ קטן וכהם מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. אז כן, כמו שאנחנו גילים, המשפטים הבאים הם מפרטים ומסבירים את המשפט, את המשפטים הקודמים. וזה גם מה שקורה פה. אם אומרים כלומר כשמדברים, אבל איך?
אם מגדירים?
יש לי הברקה יותר טובה משלך, אני חושב. אולי הרב בחר לנכון לומר את המילה אומרים, זה כמו מה שמתאים לנו עם עומר החיים. אם אומרים, שעולה זה עומר, לאו דווקא מילולי. א', זה לא מדובר פה על כישלון. הרב לא מסביר פה כישלון. מסביר, טוב, רגע, אנחנו כבר לא הסברנו, כבר יש פירושים, אז קודם נסביר. אז כן, אני באמת חושב ש... בסדר, אם אומרים, כלומר, אם מדברים, או כשיש אומר כזה, שמשמעותו הוא הטוב. אומר חיים כזה, אבל אני כן אשתמש בביטוי הזה. אומר חיים כזה שהוא מבטא את הטוב, או מבטא חסד, או מבטא משפט, גבורה, תפארת. רואים, יש פה אידיאלים, ערכים, קווים סגנוניים, המצוויינים, אופי של חיים. חיים שפועלים טוב, פועלים חסד, בשורת המשפט, מלאי גבורה, יש בהם יופי, תפאר, כל מיני ערכים. ושאתה מוצא קו כזה בחיים, אומר כזה בחיים, או דיבור כזה בחיים, או משאלת לב כזאת, כי לפעמים אנשים אומרים, תשמע, מאוד חשוב לגנות חסדים, או מאוד הייתי רוצה שיהיה טוב, או אני רוצה לעשות טוב, או זה הדבר הכי חשוב לי, שיהיה צדק. וכדומה ועוד. בכל מה שהוא חיים ופאר החיים, ומדברים, אני אוהב את החיים, אוהב את היופי, את השלמויות שבחיים. או אפילו שמדברים על דבר האמונה והאלוהות, הדבר הכי חשוב לי זה האמונה. דומני שפה המילה אמונה, זה פה במשמעות של דת. זאת אומרת, אומר חיים כזה שמבטא בסגנונו החיצוני את האמונה. דיבורים על דבר שאני מאמין באלוהים ואני מתפלל ואני שומר מצוות ואני לא יודע מה. והתנהגות כזאת. או מדברים על האלוהות שאני... אלוהים זה דבר הכי חשוב. כל האמירות האלה, בין שנפרש אותם כאמירות ורבליות, מילוליות, ובין שנפרש אותם כאמירות של אומר חיים כזה, אומר פה הרב, שהם לעולם, בבחינת מה שנכנס בתוך הלב. זאת אומרת, בתקווה שזה מה שנכנס לתוך הלב, כי אם אתה מדבר על דבר, על דבר הצדק ואתה תחמן, אז, אז על זה לא דיברנו. עכשיו מדובר, אם אומרים, כנראה, אומר אמיתי, גם במקום שזה אומר אמיתי, ושאתה רואה את כל הערכים האלה, את כל האידיאלים האלה, כל היישומים הנפלאים והחשובים האלה. מכל מקום, הקשר בין זה ובין עיקר האמונה, זה כקשר שבין הנשורת ובין התנועה הנוסקת כלפי מעלה שהיא מחוללת אותה. כלומר, זה פועל יוצא של מה שהשנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. באמת, שום מילה מהמילים האלה, וגם לא כל המכלול של כל המילים האלה, בין שהם הגותיות ממשון היגוי, בין שהם הם אומר חיים, הם לא ימצאו את הביטוי הנשמתי. הם פועל יוצא של הביטוי הנשמתי. הם פועל יוצא של עיקר האמונה של גדולת שלמות אינסוף, שמה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. וכיוון שהיא כוספת במקוריותה למשהו למעלה מן הכל, הולכים ונוצרים בתנועתה כלפי מעלה, תנועת החיים הזאת הולכת ומשערת את גדולת שלמות אינסוף, הולכת ומשערת כל מיני שערים. שער אחד זה הטוב, והנה עוד שער מופלא, זה החסד, והנה עוד שער מופלא, זה הגבורה, והנה עוד שער מופלא, זה החיים, עוד שער מופלא, האמונה, שער מדהים, האלוהות. הם כולם שערים, הם כולם קווים, עקרונות, אופיים, צביונות של אומר החיים שהוא הולך ונוצר כתוצאה מזה שישנה איזה תנועה שמחפשת משהו מעבר לזה. הנקודה המרכזית שדומני שהכותב פה מתכוון שנעלה עליה פה במשפטים האלה שהוא כותב, זה רק שנבין שזה לא הנקודה. זאת אומרת, לא הטוב ולא החיים ולא החסד ולא התפארת ולא האמונה ולא האלוהות, זה לא העיקרון של האמונה, זה לא העיקר, זה לא האמת, זה לא משהו באמת. זה הנקודה המרכזית של המשפט. זה האינפורמציה שרצה הרב שנצבור עכשיו ברגעים אלה. אפשר בצד לשאול כל מיני שאלות. הרב לא מתייחס אליהם פה. אני רק אציג לכם את השאלה בלי שאני עכשיו אני תשובה עליהם. רגע, אבל למה בגלל שאני משאר גדולת שלמות אין סוף, אז נוצר צדק וגבורה וטביעת החיים ואמונה? למה יש גלריה של תופעות כאלה? כי חסד זה לא תפארת. וחיים זה לא גבורה. אלה קווים שונים. למה לא נוצר רק דבר אחד? הרב לא מתייחס אל שאלה הזאת. הוא רק, כי זה לא הנושא שלו עכשיו. הוא רק בא להגיד לנו את הרעיון המרכזי, כי דע לך שכל הערכים שיש במציאות, ערכים שישנם בתרבות ובאדם ובלבך פנימה, אל תתאה לזהות בהם את הערך האולטימטיבי, את המציאות המוחלטת, כי הנשמה מעריכה באמת משהו שהוא למעלה מכל הערכים, כמו שיגיד פה בהמשך הפסקה, ואז הולכים ונוצרים הערכים כולם. כי אני לא יודע תשובה על זה. אני אומר, מה פתאום כתוצאה, מה מחייר שכתוצאה מהרגע לגדולת שלמות אין סוף אז יש כל כך הרבה ערכים? מספיק ערך אחד. אני רוצה גדולת שלמות אין סוף, אני יכול לנצח את זה בצורה כזו. אני רוצה את משהו למעלה מן הכל. אז על ידי ואני אומר שככה אני מבין שכתוצאה מזה שהנשמה הורגת למשהו למעלה מן הכל, אז נוצר הכל. זאת אומרת, נוצרים כל הערכים, נוצרים כל הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כדברים חשובים שראוי על פיהם לסגנן את החיים שלנו. אני שואל, למה נוצרים הרבה ערכים? שיבצר רק, קו אחד. אני יודע, אני רוצה להיות גיבורים. לא יודע למה שיבצר רק קו אחד, אבל אני רוצה. עכשיו אני מציב, למה נוצרים גוונים שונים? איפה נוצרים הגוונים שונים?
זה לא נוצר, אז... אז
אין לו
כבר שם.
אבל
זה שזה נוצר, זה אומר
שעדיין
לא
יגענו,
ויש מה
לשאר.
לא הבנתי. אם זה היה הדבר אחד,
אז
זה
רימוש, או
מקור
הכל, כל לדבור. לא, בסדר, אני מבין שכל דבר קונקרטי זה לא. כתוצאה ממשהו שהוא למעלה מכל קונקרטי, קונקרטיזציה, הגדולה של שלמות אינסוף, שזה מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל, אז הולכים ונוצרים גם קווים קונקרטי. ייחס את זה, זה רעיון קונקרטי. טוב, זה רעיון קונקרטי. חיים זה גם כן דבר קונקרטי. סומן מובחן לעומת דבר אחר, ומוגבל, והוא לא זה. אתה מבין? כי חיים זה לאו דווקא יופי. אלה שני ערכים שונים. זה חשוב וזה חשוב, אבל זה דברים שונים. אני שואל, למה נוצרו שניים? אני לא יודע, גם אם אני אגיד, אתה יכול להתיח בפניי, למה שיבצר אחד? טוב, אז למה שיבצר אחד? כל פנים. זו הייתה השאלה. כי הנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל, ואני מבין, וזה נכון, שכתוצאה ממה שהיא שואפת למעלה מן הכל, אז נוצר הכל. אז נוצרים כל הערכים האלה. אם הרב לא אמר את זה מפורש פה, הוא יגיד את זה בהמשך. כן?
כל הריבוד ההתפרטות, ככה עולם מת ונבנה,
טוב, לא הבנתי את כל המילים שלך, אבל אני חושב שהבנתי את התשובה שלך. אתה אומר בקצרה, אם הבנתי אותך נכון, ככה זה.
ככה זה לגבי
המקור האלוקי התגלה. ככה נברא עולם. זה מסתובן. לא יכול להתחיש, לא יכול להגיד שזו תשובה לא נכונה. בסדר.
לא, זה בעצם הציפה שיכול לפתוח לעצם האחד הזה. אם האחד
הזה מולך
ומתפרט, אז
דווקא
ככה
בפיוט הזה
אנחנו
נפגוש
אותו
בלעד. ואם הוא לא יתפרט, ורק יופיע במפרט אחד, לא בהרבה גוונים. אז מה רע?
זה לא שאלה,
בעצם
הציפה למה פרושים אותך. זה שאלה למה הוא
מתפרט. גם זו שאלה, למה הוא מתפרט? ואפשר לשאול למה הוא מתפרט להרבה גוונים. עכשיו אני שואל שאלה אחרת. יש הרבה שאלות שאפשר לשאול. קיצור, אני רואה שאנחנו מתחילים להיות פילוסופים גדולים. אני באמת לא באתי אלא רק להסביר פשט של מה שכתוב פה. וציינתי שאפשר לשאול פה על רקע מה שנאמר המון שאלות. הבאתי אחת, והנה תכף אתם שופכים עוד הרבה. בסדר, אפשר לשאול הרבה שאלות. הרב לא ענה עליהם פה, לכאורה. ייתכן שעל פי מה שהוא אמר, ואם נבין את זה טוב, כל אחד יתחיל להתכן. אני מרגיש שיש לכם אינטואיציות נכונות לכיוון, כי עדיין לא שמעתי פה דברים לגמרי בורי, אבל אני עכשיו רק באתי להגיד, לגבי מה שכתוב פה, הרעיון העיקרי של הכותב, הוא בא רק להגיד, שאל תתאה לזהות בערכים את ערך המוחלט. וכל הערכים, מה שלא תגיד, זה תמיד הנשמה שואפת למעלה מזה. והוא חותר להגיד לנו את הרעיון הפשוט, שלך יעתה דוניה אלוקים בציון. ביחס למה שהוא תכף יקרא לו, הנשמה שוקקת לו ואומרת לו, אלוקים, אל תגיד אף מילה, גם לא את המילה אלוקים. את זה הוא יגיד בהמשיך. כן.
לא
אמרתי
במשפט הזה את
האחד הבדול,
את
המחשבה
המדעית,
שהוא
אומר שהיא תנאי.
אם זה, לא, זה לא תנאי, זה, אם זה,
כשאומרים.
יש רשי כזה. אם זה הרבה, זאת אומרת שיש הרבה פירושים למילה אם. ארבע. אם דין מה אלה גם. שוקו. אז מה זה פה? זה לא אחד מהארבע האלה, זה כאשר. הדעה. זה לא דעה. כאשר. אם יהיה היובל לבני ישראל. כאשר היא. עם כסף תלווה את זה. טוב, עיקר איוון. אז כשאומרים על דבר הטוב, על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, הכל המשחיים, ופאר החיים, או על דבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקירותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים, לא רק תארי המידות, או הערכים, או האידיאלים, אלא שמות והכינויים, שם אלוקים, השם צבקות, אדנות וכו'. בין העבריים ובין הלועזיים. בשפות שונות. אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. אז בואו נתחיל קודם מהסוף. מה שכבר דיברנו על זה, הנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים, תבינו, זה לא האדם, כשאתה אומר את המילה אלוקים, זה לא הנשמה. כבר הנשמה נכוות מהמילה הזאת, הגסה שאמרת, אלוקים. לא. היא מתרוממת כנגד. זה מה שהוא יגיד בהמשך. אבל הנשמה אומרת אלוקים. לכן גם זה פה מופיע במרכאות. כי באמת, אתם מבינים, האלוקים הזה, וכמו שאני מצטט, לחי אתה דומיה אלוקים בציון. מה שם נעלה יותר, שם הוויה או שם אלוקים, אם הוא אתם? מה?
הוויה.
הוויה. אז הנה, אתם טועים. כי המילה הזאת, היא למעלה, 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 לאין סוף. זה למעלה, לאין סוף מהמילה הוויה. משם יותר דעת.
שם שמענו.
זה, האלוקים הזה, הנה תראו, שבשימושי אפילו הכתובים, אז ישנם שמות משתתפים, ואחד מהם זה שם אלוקים, לפעמים הוא הרבה למעלה מהוויה, ולפעמים ביום כיפור אנחנו אומרים שהוויה הוא האלוקים, אנחנו רוצים להגיד, קיצור, על האלוקים בתרועה, שם בכל שופר, משהו אחר לחלוטין מה שמדבר פה על אלוקים. מה שהנשמה שוקקת לו, זה גם לא מה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא אלוקים הזה. אם כי גם האלוקים ששם זה לא, זה לא האלוקים של הוויה או האלוקים. רק קיצור, זה לא חידוש לכם שישנם שמות משתתפים בעברית, וגם שמות משתתפים באלוקות, אלוקים ואחד מהם. אז פה זה בא לציין, כמו שהרב בדעת אלוקים, או ליתר דיוק בעבודת אלוקים, אז הוא אומר, האלוקים, אני פה, יש, וזה לפעמים מספרים משתמשים, אלוקים לעומת אלוקות. ואלוקים, זה מציין את העצם. מה שאין, כי גם כמו שאמרנו פעם קודמת, גם מילה עצם אין עצם. אבל זה מה שאין מילה. מה שלמעלה מכל מילה. אז לפעמים משתמשים בזה במילה אלוקים. ואלוקות זה מסגרת כל השמות. שהראשון לכל השמות, שם הוויה. אבל במקום שמופיעים השמות, זה בדיוק מה שעכשיו הרב עסוק להסביר לנו פה. כמו שהוא יגיד באיזה פסקה אחרת. כל השמות צרים הם לנו. כל השמות זה מחנק לנשמה. זה לא אף שם. שום שם. לא, כמו שיגיד, כל הגדרה והאלוהות מביאה לידי כפירה, אלוהות רוחנית, שכל רצון, אלוהות, שם אלוקים, הגדרה. ואפשר להמשיך, כמו שכתוב בספרים, שם הוויה, הגדרה. יוד של שם הוויה, הגדרה. קוצו של יוד של שם הוויה, הגדרה. רק הוא יתברך אין סוף. ואחר כך, כמו שהזכרנו, גם אין סוף, הגדרה. אז אל תתבלבל, כשאומרים שהוא אין סוף, לא שקוראים לו אין סוף, אלא שהוא אין סוף. זאת אומרת שלא קוראים לו. נסתבכנו, מה לא קוראים לו? אם לא קוראים לו, אז גם כן הגבלה. אז קוראים לו. אז הכי טוב לשתוק. אבל אם תשתוק זה לא יהיה טוב, אז תדבר. ודיברת בה. על כל פנים, זה מה שהוא רוצה להגיד פה. זה הרעיון המרכזי שהוא רוצה להגיד פה. שהמציאות שהנשמה שוקקת אליה היא גדולת שלמות אינסוף, ששום תוכן, שום ערך, שום אידיאל, שום שם בשום תרבות. ואל נחשוב שבתרבויות אחרות וגם שם, כי תדעו לכם שההריגה הזאת לגדולת שלמות אינסוף זהו צלם אלוקים שבאדם. כהנים לוויים ישראלים לא נעימו, אלא זה פשוט תכונת נפש האדם או תכונת נשמת האדם. ועל כן, בכל מקום יש זיקה, בסיכומו של דבר הולכים ונוצרים דתות, אמונות, גישות, פילוסופיות, תיאולוגיות וכו'. והנושא הזה ששמו אלוקים, זה הנושא הכי מרכזי בהיסטוריה האנושית. וגם כאשר מנסים להוריד אותו מעל סדר היום, אז זה הופך להיות הנושא הכי מרכזי. איך מורידים את האלוהים מסדר היום? אז מה יבחת? זה כמו האיסור לחשוב על פיל לבן, על השיש במטבח. אז עכשיו, נא לא לחשוב את זה. כן. מה זה נשמה? נשמה זה כוח החיים. כל אשר נשמת בחיים באפיו, אשר בחורבה מתו. מי שיש לו נשמה, הוא חי. מי שאין לו נשמה, הוא מת. משמע שההבדל בין נשמה לאי נשמה, זה חיים או מוות. אז יוצא שהנשמה זה כוח החיים. עד כאן זה התפיסה הכי בסיסית שצריך כל אדם להבין שאומר את המילה נשמה. כבר מקודם אנחנו, וכבר בכמה שיעורים אנחנו כל הזמן, בטרמינולוגיה שאני נוקט בה, אז אני אומר, החיים זה פחות או יותר הכל, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, קרוב למילה אני. אז המכלול של כל החיים שלי זה נשמתי. אז זה לא לגמרי מדויק, אבל זו האוריינטציה, זה הכיוון שבו צריכים להבין את הדברים בצורה פשוטה ובהירה. כוח החיים שלי זה נשמתי. כוח החיים המלא שלי זה נשמתי. מודה אני שהחזרת בי נשמתי. רגע, זה קצת בעיה לפי מה שאמרנו. כי מה, לפני כן הייתי מת? שישנתי הייתי מת? כן, קצת. אז כנראה הסתלקה ממני הנשמה, קצת. אם הייתה לגמרי, כבר לא הייתי משוחח פה איתכם. אז מכל מקום, הנה בעצם זה שאני אומר, נשמה שנתת בי, תאורה היא, משמע שבי זה לא הנשמה. זה יוצא שמה שאמרתי מקודם זה לא לגמרי מדויק. אם זה כל החיים שלי, זה אני, אז זה הבי, זה המדבר. הנשמה זה לא לגמרי, זה לא מזוהה עם זה. אז פה אנחנו צריכים לדייק את מה שהבנו בצורה גולמית במשפט הראשון, ולהבין שייתכן שבאים לדייק את מושג הנשמה, זה לא כוח החיים הטוטלי, אלא אפשר להבחין בין רבדים של הנשמה. יש רובד שהוא התודעה האקטואלית שבי, והוא האני הזה, שהוא סכום כל העבר, סכום כל תודעותיי בעבר, שהופכים להיות בכלל הווה. וייתכן שאדרבה, אותה זיקה שיש לי אל העתיד, אז זה כבר לא אני, אלא הנשמה. אז יוצא הצד ההולך ומשער שבי, זו נשמתי. ייתכן שככה יש לנו הגדרה מדויקת ומחודשת על פי המושגים שלנו פה, במושג נשמה, וטוב, הגדרה יפה. אז זו הנשמה. הנשמה זה אותו צד שבי, שהוא שואף למעבר. עד לאן? גדולה של מות אינסוף. שבו מתגלה עיקר האמונה. אם כי בעומק העניין, אני חוזר למשפט היסוד, שאם לא הייתה בי נשמה, אז לא הייתי משוחח איתך פה, אתה מבין? לא, אני הייתי משוחח, רק בלי נשמה הייתי משוחח. כי באותו רגע שאין נשמה, אני לא משוחח. לא משוחח, ואפילו לא ישן. ולא זו הסיבה שאני לא משוחח. אלא אני ישן עפר. ובעומק העניין אולי אפילו עפר אני לא יהיה אם לא תהיה נשמה. אני יודע, זאת אומרת, אם לא תהיה כבר לא נשמה שלי, אלא נשמת כל חי. אם לא תהיה נשמת כל חי, אז גם עפר לא. כי בסיכומו של דבר, כוח החיים, ככה הבנו בהתחלה, וזה טוב להבין את זה ככה, כוח החיים זה הנשמה. רק עכשיו דווחים בנשמה את הבחינות, מה שהם חיה, מה שהם כן, מה שנותן את הממשות, תכן שזה נקרא גוף. אבל זה הופעת הנשמה, הגוף. מה שהיא רוצה בקיום הזה, יכולה לתפוח עליו. אז זה אולי נפש, אכן היא רעבה ועייפה, וכדומה ועוד. ורוצה לקום וללכת ולדבר, אני לא יודע. אולי לדבר זה כבר לא נפש. אבל רצון לדבר ורצון להבין, זה כנראה רוח. וכל אלה ביחד זה אני. שאם לא הייתה נשמה, גם אני לא היה. ומכל מקום, הנה פה נוצר הפילוח הזה. ועצם הנשמה זה לא כל זה, זה לא האני, אלא זה מה שאני שואף למעבר לזה, לגדולת שלמות אין סוף. זו הנשמה. טוב. והנשמה היא כמובן טהורה, כי היא מעולם לא קונקרטה. ומה שהתקנקרט ממנה זה כבר התפלח ממנה, זה כבר הלביש אותה. הבחין אותה, צמצם אותה, או שהיה לה לנחת רוח או לאלבון רוח. אז פה זה תלוי במצב של בהירות המחשבה היסודית, הבהירות האמונית, עד כמה הנשמה מצליחה לשקף את עצמה במערכות הפריזמה של המחשבה היסודית שלה, שמתרגמת את נטיותיה, נהיותיה, כמשתקפות במערכות הקונקרטיות של החיים. כל פנים, בזאת הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, כמו שנוהגים להגיד. בסדר, נסתפק בזה להיום. שבת שלום.